שלום לכולם, אנחנו לומדים היום דף ממצאת באתר sinai.org.il. היום יש לנו שיעור אורח מאת רב נפתלי רמתי, אנחנו מאוד מודים לו על זה. השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת יהודית בת יוסף בריל, זיכרונה לברכה, ולעילוי נשמת לאה לייטשה בת יהושע גולובינסקי, זיכרונה לברכה, ולעילוי נשמת משולם שולי בן שמחה בונים וציפורה גולובינסקי, זיכרונו לברכה. נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתם.
אנחנו לומדים היום את דף ממתת במסכת עירובין, מתחילים בדף ממחת עמוד ב' 4 שורות לפני סוף העמוד, עד דף ממתת עמוד ב' במשנה. השיעור היום מתחלק לשלושה חלקים, שבכל אחד מהם יהיו שלושה שלבים. כל השיעור כ-11 דקות. החלק הראשון דן בחצר שנמצאת בין שתי חצרות או בין שתי מבואות. במשנה שלנו ראינו את דברי רבי שמעון, שהמשיל את המצב של שלושה אנשים שנמצאים מחוץ לתחום, שיש לכל אחד מהם דל אדמות, ויש חפיפה בין הדל אדמות של השניים החיצוניים לאמצעי, המשיל את זה רבי שמעון למצב של טור של שלוש חצרות, שהאמצעי ערבה עירוב חצרות עם שתי החיצונות, והחיצונות לא ערבו בינן לבין עצמן. יש שלוש דעות לגבי מה יהיה הדין בכלים ששבתו באחת מהחצרות האלה. הדעה המקילה היא שהאמצעית מותרת עם החיצונות ולהפך. כלומר, כלי ששבת באמצעית אפשר לטלטל אותו בשבת לכל אחת מהחיצונות, ולהפך, כלי ששבת בחיצונה אפשר לטלטל אותו לאמצעית וחזרה, אבל לא מהחיצונה לחיצונה. הדעה הבינונית היא שאומנם החיצונות משתמשות באמצעית, כלומר חפץ ששבת בחיצונות ניתן להעביר אותו לאמצעית וחזרה, אבל חפץ ששבת באמצעית אי אפשר להעביר אותו לאף אחת מהחיצונות. בלשון הגמרא, רשות אחת, האמצעית, משמשת לשתי רשויות, שתי החיצונות יכולות להשתמש בה, אבל לא שתי רשויות משמשות לרשות אחת. כלומר, האמצעית צריכה להחליט, את שייכת לזאת או לזאת, אבל את לא יכולה גם וגם. ולכן לפי זה, האמצעית לא תוכל להעביר כלים ששבתו בה לאף אחת מהחיצונות. הדעה השלישית המחמירה, שכולן אסורות. מהלך הגמרא בנושא הזה מתחלק לשלושה שלבים. בראשון נראה מחלוקת רב ושמואל, מהי דעת רבי שמעון ומהי דעת חכמים החולקים עליו. בחלק השני נראה ברייתא שדעתה כשמואל. ובחלק השלישי נראה דוגמה דומה משיתופי מבואות שמוכח ששמואל הולך לשיטתו. כאמור, בשלב הראשון נחלקו רב ושמואל, מהי דעת רבי שמעון ומהי דעת חכמים במצב הזה של שלוש חצרות. אמר רב יהודה בשם רב שדעת רבי שמעון היא כדעה הראשונה המקלה ביותר, שראינו שגם האמצעית מותרת בחיצונות, כלומר כלי ששבת באמצעית גם הוא מותר לטלטל לכל אחת מהחיצונות. דעת חכמים החולקים הם מחמירים מרבי שמעון, כדעה השנייה בינונית, שאומנם החיצונות יכולות להשתמש באמצעית, אבל האמצעית לא יכולה להשתמש בחיצונות. רב יהודה בשם שמואל מחמיר באופן כללי, ומה שהייתה דעת חכמים הדעה השנייה הבינונית הוא סובר בדעת רבי שמעון המקל, ודעת חכמים לפי שמואל היא כדעה השלישית שכולן אסורות. כלומר, לפי רב, רבי שמעון כדעה הראשונה וחכמים כדעה השנייה, לפי שמואל, רבי שמעון כדעה השנייה וחכמים כדעה השלישית. בשלב השני בחלק הזה, הגמרא מביאה ברייתא שמתארת את מחלוקת רבי שמעון וחכמים כשמואל. הברייתא אומרת שרבי שמעון אומר, למה הדבר דומה? לשלוש חצרות, שתיים שירבו עם האמצעית יכולות להעביר ולהחזיר מהפנימית, אבל לא הזכיר שהפנימית גם היא יכולה, כלומר כדעה בינונית, וחכמים אומרים שלושתן אסורות, כמו שראינו, זו דעת שמואל. בשלב השלישי הגמרא מביאה מימרא בשם שמואל, חלקה בשם רבא בר אבונה, על חצר שנמצאת בין שני מבואות, ומוכח שהדין שאומר שמואל הוא לשיטתו. המימרא מחולקת לארבעה דינים בנושא הזה. מדובר על מקרה כמו שלנו, חצר שהייתה בין חצרות, כרגע חצר שנמצאת בין שתי מבואות, לעניין שיתוף מבואות. אז המקרה הראשון, שהחצר הזאת אמרה אני שייכת גם למבוא הזה וגם למבוא הזה, ערבה גם עם אלו וגם עם אלו, כולם אסורות, אסור לטלטל באף אחד מהמבואות. כך אומר שמואל, משום שהחצר הזאת צריכה להחליט עם מי היא משתתפת, ומאחר והיא לא עשתה את זה, זה נחשב כאילו היא לא נשתתפה, ולכן בכל מבוא קיימת חצר הזאת, חצר אחת שלא נשתתפה, ומעלה אי אפשר לטלטל במבוא. מאחר ושמואל סובר שההלכה כדברי המקל בעירוב, בעצם כולם סוברים כך, ממעלה משמע שזו דעת רבי שמעון, ממעלה שמואל לשיטתו, שהחצר האמצעית צריכה להחליט עם מי היא משתתפת. המקרה השני, במצב שהחצר האמצעית בין שתי המבואות לא ערבה עם אף מבוא, אבל מדובר במצב שבדרך כלל היא רגילה דווקא באחד מהם, כלומר היא משתמשת באופן קבוע דווקא באחד מהם ולא בשני. במצב כזה שלא ערבה עם אף אחד מהם והיא רגילה באחד מהם, אנחנו אומרים שהיא שייכת לאותו אחד שהיא רגילה, ואם היא לא ערבה איתו, רק הוא אסור. היא לא נחשבת שייכת לאותו מבוא שהיא לא רגילה איתו, ולכן אותו שהיא לא רגילה איתו יהיה מותר, ואותו שהיא רגילה איתו יהיה אסור. המקרה השלישי, אומר רבא בר אבונה, שאם אכן אותו דבר יש לנו מבוא אחד שהיא רגילה איתו ומבוא שאינו רגילה איתו, והפעם באופן חריג היא ערבה בפועל, נקטה פעולה עם זה שהיא לא רגילה בו, בכל זאת זה תופס ומשחרר את זה שהיא שהיא רגילה בו, וממילא שניהם מותרים. באחד היא ערבה, וזה שהיא רגילה איתו ולא ערבה איתו, היא הסתלקה ממנו והוא מותר. בתנאי שהוא ערב כמובן. המקרה הרביעי אומר רבא בר אבונה בשם שמואל, שאם המבוי שהיא רגילה בו, כן עשה עירוב, והמבוי שהיא לא רגילה בו, לא עשה עירוב, והיא האמצעית ביניהם, לא ערבה. אז פה יש דין מיוחד, שמאחר ואחד מהם ערב, והשני לא ערב, אנחנו משייכים אותה לזה שלא ערב, למרות שהיא לא רגילה בו, מטעם שקופין על מידת סדום. הכוונה זה נהנה וזה לא חסר, זה מאוד דומה לדין תולין בדרבנן, שעל מנת לא לפגוע בזכויות של המבוי שערב, ומאחר וגם אם נשייך אותה למבוי שלא ערב, לא נפגע גם בזכויות שלו, זה נהנה וזה לא חסר, ובמצב כזה קופין על מידת סדום, והמבוי שהיא רגילה בו שערב, אפשר לטלטל בו. אנחנו קופצים כרגע לסוף הדף לפני המשנה בעמוד ב', שם פסק רבא, אמר רב חמא בר גרויה בשם רב, הלכה כרבי שמעון, אומר שם רש"י, כלומר הכוונה, רב פוסק שהחצר האמצעית מותרת לחלוטין עם השתיים האחרות, כדעה הראשונה מקלה ביותר, כאמור, גם לשמואל פוסקים כדעת רבי שמעון, אבל החצר האמצעית לא תוכל להשתמש בשתיים החיצונות. אנחנו עוברים לחלק השני של השיעור, הנושא הוא המקפיד על עירובו, אין עירובו עירוב. מהלך הגמרא גם פה מתחלק לשלושה שלבים, השלב הראשון נראה שני דינים דומים של רב יהודה בשם שמואל, בשלב השני נראה צריכות מדוע נזקקנו לומר את שני הדינים, ובשלב השלישי נראה דיון קצר בדין השני. שני הדינים של רב יהודה בשם שמואל הם כאלו. הראשון, המקפיד על עירובו, כלומר לא מעוניין שאחרים יאכלו מהפת שהוא שם בעירוב, אין עירוב או עירוב. למה? כי עירוב משמעו מעורבין, ערבוב, וגם מלשון ערב, שותפות נוחה וערבה אומר רש"י. ולכן, מאחר והתנאי הזה לא מתקיים, אומר שמואל, העירוב הזה לא תופס. רבי חנינה חולק על שמואל ואומר שהעירוב דווקא כן נחשב עירוב, אלא שהמקפיד על עירובו נקרא מאנשי ורדינה, שאנשי ורדינה היו קמצנים. הדין השני שאומר רבי יהודה בשם שמואל, החולק את עירובו. הכוונה מחלק אותו לשני כלים, לוקח את הסעודה שלו ומחלק אותה לשני כלים נפרדים, אומר שמואל, זה לא עירוב. הגמרא מבררת שהדין של שמואל הוא גם לפי בית הלל ולא רק לפי בית שמאי בברייתא. הברייתא אומרת, חמישה אנשים שגבו את עירובן וחילקו אותו, נתנו אותו בשני כלים, בית שמאי אומרים זה לא נחשב עירוב, לכאורה כשמואל, ובית הלל כן נחשב עירוב, לכאורה לא כשמואל. הגמרא מסבירה שבברייתא בעצם לא מדובר על הדין של שמואל, אלא מדובר במצב שבו לא הייתה ברירה, והכלי פשוט לא היה מספיק גדול בשביל להחזיק את העירוב. ולכן אין ברירה ובית הלל מכשירים. אבל שמואל דיבר על מצב שבו המערב לקח את העירוב, למרות שיכל לשים אותו בכלי אחד, הוא בחר לחלק אותו בידיים, ועל ידי זה ביטל את העירוב, כי שוב, עירוב משמעו מעורבב ולא מחולק. בשלב השני, הגמרא דנה מדוע צריך שמואל להשמיע את שני הדינים, גם במקפיד וגם בחולה. והגמרא מסבירה שלא מספיק להשמיע את הדין הראשון של מקפיד, כי הייתי חושב שזה דווקא במקפיד, אבל אם הוא חולק והוא לא מקפיד, אולי זה נחשב מעורב, ולא מספיק להשמיע גם את הדין השני של חולה, כי שם מדובר שהוא פיזית חילק את העירוב. אבל יכול להיות שבמקפיד, כשהעירוב נמצא בכלי אחד, ההקפדה עצמה לא הופכת אותו להיות לא מעורב. בשלב השלישי, רב אבא שאל את רב יהודה בבית הבת של רב זכאי, איך יכול להיות ששמואל אמר שהחולקת עירובו אינו עירוב? זה סותר לכאורה מאמרה אחר של שמואל. שמואל אמר שאותו בית בחצר שבו מניחים את העירוב המשותף של בני החצר, אותו בית בעצמו לא צריך לתת פת משלו. הבין רב אבא שאותו בית לא צריך לתת את הפת שלו באותו הכלי שנתנו כולם. למה? כי העיקר שכל הכיכרות האלה יהיו באותו בית, וממילא בבית שבו מערבים יש כבר פת בסל אחר, ולכן זה נחשב כאילו הבית הזה גם נתן את הפת. מוכח שלדעת שמואל גם בשני כלים נפרדים העירוב תופס. תרץ לו רב יהודה שזה לא בגלל שבבית שבו מערבים יש פת בכלי אחר, הבית שבו מערבים בכלל לא צריך לתת פת, כי כל תפקידה של הפת הוא לשתף את דיירי החצר, כאילו כולם גרים בבית אחד. הבית שבו מערבים לא צריך לתת בכלל פת, כי ממילא הוא דר שם, ולכן זה לא סותר את הדין של שמואל שהחולק את עירובו אינו עירוב. אנחנו עוברים לחלק השלישי, שדן כיצד העירוב פועל. מהלך הגמרא הוא כזה שאנחנו נראה מחלוקת אמוראים של שמואל ורבא איך פועל עירוב, נראה אחרי זה נפקמינות בין שתי הדעות, ובשלב השלישי קושייה ותירוץ של אביי על שתי הדעות. שמואל אמר שעירוב עובד משום קניין, כלומר כל דיירי החצר בעזרת הפת שלהם קונים מבעל הבית שבו מערבים חלק בנכס שלו, ממילא כולם הופכים להיות שותפים בנכס הזה, וכל שאר החצר משועבדת לנכס הזה. הגמרא שואלת על דעת שמואל, אם הם כולם קונים חלק בבית הזה והם שותפים וכולם שייכים בבית הזה, מדוע שלא יקנו את החלק שלהם בכסף? למה בפת? הגמרא מתרצת שלפעמים אין מעה מצויה בערב שבת, והסיבה שפסלו את האפשרות הזאת גם כשיש מעם מצויה, היא שאם יתרגלו לערב בכסף, כשיהיה מצב שהכסף לא יהיה זמין, לא ידעו שאפשר לערב גם בפת, ממילא לא יעשו עירוב, ותשכח תורת עירוב. פת בערב שבת הרבה יותר זמינה. רבא חולק על שמואל, ואומר שהעירוב הוא משום דירה. כלומר, הדיירים לא קונים חלק בבית המשותף, אלא הם רק מניחים בו את הפת, הם נגררים אחרי הסעודה שלהם, וממילא כולם נחשבים כדרים בבית אחד, כולם עורכים שם. ואז כביכול שוב, הבית הזה הוא היחיד שקיים בחצר. כל השאר נחשב כחצר מיוחדת לבית הזה. בשני המקרים כמובן כולם משתתפים. השאלה אם העירוב גורם לזה שיהיה להם חלק בבית, או שהם רק עורכים שגרים שם. בשלב השני הגמרא מביאה שלוש נפקמינות בין שתי הדעות. הראשונה, האם ניתן לערב בכלי? כלי נחשב כממון. אם כן, לדעת שמואל, באופן עקרוני אפשר לקנות בו עירוב. מצד שני, הוא לא נחשב סעודה שבעליה נגררים אחריה. לכן לרבה זה לא יעבוד. הנפקמינה השנייה, פת שאין בה שווה פרוטה. בפחות משווה פרוטה לא ניתן לבצע קניין. ממילא לשמואל זה לא יתפוס. ולרבה זה יעבוד. הנפקמינה השלישית, קטן. קטן לא יכול לקנות ולהקנות. לכן שוב, לשמואל זה לא יתפוס. לרבה הוא יכול לגבות את העירוב מכולם. כי גביית העירוב אין בה שום פעולה חלוטית משמעותית שקטן לא יכול לבצע. בשלב השלישי והאחרון, אביי מקשה מברייתא. לכאורה, מאותה ברייתא גם על רבא וגם על שמואל. הברייתא אומרת שחמישה שערבו בחצר שלהם, ועכשיו הם רוצים להתערב גם עם עוד חצר, יכול אחד מהם לקחת פת שלו ולתת, וזה תופס עבור כולם. מקשה הבעיה לשתי הדעות, כיצד הם הופכים להיות בעלים או דיירים בחצר השנייה, אם רק אחד מהם בעצם עשה את הפעולה, ולא מינו אותו כשליח והוא נתן פת שלו. איך כולם קונים או מתארחים בחצר החדשה? מתרץ לו רבא שמאחר והם עשו את העירוב בחצר המקורית, הם הפכו להיות ישות אחת, משפחה אחת, בית אחד. ולכן כשאחד מבצע, הוא ממילא עושה את זה בשם כל הישות הזאת. עד כאן נחזור על מה שראינו היום. ראינו שלושה חלקים בשיעור שלנו. החלק הראשון דיבר על חצר שנמצאת בין שתי חצרות ובין שתי מבואות. ראינו שלוש דעות אפשריות במצב שבו האמצעית ערבה עם כל אחת מהחיצונות והן לא ערבו ביניהם. הדעה המקילה ביותר אמרה שהיא מותרת בהם והם בה. הדעה האמצעית אמרה שהם מותרים בה אבל היא לא מותרת בהן. והדעה השלישית שכולן אסורות. ראינו שנחלקו רב ושמואל, לשניהם רבי שמעון מקל וחכמים מחמירים. לדעת רב, רבי שמעון כדעה המקילה ביותר וחכמים כדעה בינונית. לדעת שמואל, רבי שמעון כדעה בינונית וחכמים כדעה שכולן אסורות. ראינו ברייתא שסברה כשמואל. ראינו ממרה של שמואל לגבי חצר שנמצאת בשתי מבואות, ומהחלק הראשון שלה הוכחנו ששמואל לשיטתו שאותה חצר חייבת להחליט עם מי מהמבואות היא משתתפת ולא יכולה להשתתף עם שתיהן ביחד. בחלק השני ראינו שהמקפיד על עירובו או החולק את עירובו אין עירובו עירוב. הסברנו מדוע צריך להשמיע גם במקפיד וגם בחולק, והסברנו שזה לא סותר את הדין האחר של שמואל, שהבית שמניחים בו את העירוב לא צריך לתת פת משלו. בחלק השלישי ראינו מחלוקת בין רבא לשמואל כיצד עובד עירוב, האם משום קניין או משום דירה. ראינו נפקמינות בין כלי שנחשב כממון שאפשר לקנות בו פת שאין בה שווה פרוטה שהיא דווקא לא נחשבת כממון, וקטן שבענייני קניין לא יכול להשתתף, אבל לעניין לאסוף את העירוב לדיור אין בעיה.